הכי יפו שיש. חמש, שתיים, שתיים, שש, שש, שש.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
צהריים טובים ומשובחים, מאזינים יקרים, אלו ש שומעים אותי כאן ועכשיו, ואלה שישמעו גם בפודקאסט שאחר כך, וגם לכל אלה שסייעו לי להגיע לכאן. אני אלי ססון, נמצא פה בתוכנית שלי, כל המקומות ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול במדינה, מאחורי המיקרופון ומבטיח לקחת אתכם איתי לכל המקומות, למקומות שבהם הייתי ולעולמות שראיתי וגיליתי, עם כל השאלות שבדרך שאלתי ולפעמים לא העזתי לגלות. היום 9:40 יום, שהם 7 שבועות לעומר. זה בעצם מלכות שבמלכות. ה-28 במאי וחג השבועות. חג מתן תורה, נגמר עומר, נגמרה הקורונה, או לפחות ככה התחושה. חג השבועות בכלל נמצא באיזשהו מקום שבו אנחנו מתייחסים אליו כחג הקציר, או יום הביקורים, או אחד משלושת הרגלים, ואלה הנושאים של התוכנית של היום. היא כולה עמוסה בדברים טובים, חקלאי שקשור אל הקרקע, חיברנו את חג השבועות לישראליות, למין ישראליות כזאת, שבה אנחנו בעצם רואים את עצמנו כחלק מאיזשהו משהו קצת יותר גדול, או נוח לנו לפחות להיות בו. הנקודה שבה אני רוצה להתחיל את התוכנית הזאת זה עם מיכל. עם מיכל ססון, שנמצאת איתנו כאן. מיכל באה מאדמה רוח אישה, היא גם באה ממקום שקצת יותר קרוב אליי, והיא גם האישה שאיתי. והיא אוהבת להתבונן על דברים מזווית משל עצמה. וביקשתי שתצטרף אליי כאן כדי שתספר לנו על מגילת רות. את איתנו?
צהריים טובים, כן, אני פה, איזה כיף.
אז מה הסיפור של רות? מאיפה היא באה בכלל?
אז קודם כל, איזה כיף שזמנת אותי לפה לספר על מגילת רות. אני בכלל חובבת סיפורים, ואני חושבת שמהחיים שלנו אנחנו ניזונים מסיפורים. וכל סיפור של כל אחד, ישר אנחנו מוצאים אליו את נקודת החיבור, וזה מאפשר לנו ללכת הלאה. ואת מגילת רות, זה אחד הסיפורים שאני הכי אוהבת. זאת מין מגילה כזאת שכולה אהבה, לאו דווקא אהבה בין גבר לאישה, כי דווקא הסיפורים פה הרומנטיים לא מאוד צלחו, חוץ מבסוף, הסיפור בין רות ובועז.
בשם גם, שינוי.
כן, קצת שינוי במחלוקת בסוף. אבל יש פה הרבה אהבה אנושית בין לפחות שלושת אנשים שהם הגיבורות של המגילה הזאת. זה גם אחד הסיפורים היחידים שהוא כולו נשי במגילה. זה לא נלך פה לכיוון הפמיניסטי, אבל עדיין...
אפשר, כן. אבל בתוכנית הבאה.
כן, אבל עדיין זה כאילו ממלא את הלב בגאווה. ויש פה שלוש גיבורות מאוד חזקות, או שתי גיבורות מאוד חזקות, אחת שקצת פחות נתנו לה, תכף נדבר עליה גם.
כן.
ואני רוצה להתייחס פה בתוכנית שלך... דווקא למגילה הזאת כסיפור שאפשר ללמוד ממנו על החלטות ועל בחירות.
אוקיי.
זה נראה לי מאוד חשוב בימים האלה דווקא של, אני לא אקרא לזה פוסט קורונה, אבל דמדומי הקורונה, שבהם הרבה מאוד אנשים, כולל אני באופן אישי, שבימים רגילים אני מעופפת הרבה לחול, הרבה מאוד אנשים איבדו את הדרך שלהם, וצריכים להחליט איזושהי בחירה לדרכים חדשות, לאן, מה לעשות, האם לחכות, האם להמשיך הלאה, האם לחזור אחורה, האם לנסות להשתמש בקישורים אחרים שלהם. אז על זה אני אבחר לדבר, ואני חוזרת רגע לסיפור של המגילה.
לרות. היא קיבלה את המגילה על שמה בעצם. זאת אומרת, היו שם שלוש נשים, רות.
נעמי, רות ואורפה.
אוקיי. הם שלושתם בגוד גייז?
שלושתם הם very very good guys. אבל שוב, יש פה איזה משהו שצריך תכף לדייק בקשר לאורפה. אני תופסת אותה מאוד כ-good guy. חזל לא ממש ממש אהבו אותה. תכף נגיע אליה. מה שקרה פה במגילה, אני שמעתי שבתוכנית הקודמת היה דיון מאוד שלם על הסיפור עצמו, אז אני רק אגיד ממש ממש בקצרה. זה סיפור על משפחה משבט יהודה. אנחנו כרגע בימי שפוט השופטים, משפחה מאוד עשירה של לימלך ונעמי. באיזשהו שלב מגיע רעב לארץ, והם מחליטים לרדת למואב. ובמואב שני הבנים שלהם, החלון וכיליון, מוצאים להם נשים נוכריות, שזה רות ואורפה, שכפי הנראה היו אחיות, הן היו נסיכות, והחיים ממשיכים, אבל לא ממשיכים כל כך בטוב, כי אחרי כמה זמן אלימלך אבי המשפחה נפטר, ואז אחרי עוד כמה שנים גם שני הבנים, כשמם החלון וכיליון, גם הם נפטרים, ואז נעמי מוצאת את עצמה בעצם באסון מטורף.
כן.
בלי הבעל, בלי הילדים, בלי הרכוש, בלי העם שלה, בלי הארץ שלה, לבד לגמרי.
זה השלב שרות נכנסת לתמונה.
רות נמצאת שם, כן, היא כבר נשואה. עכשיו,
כן.
רגע כמה מילים על נעמי. עכשיו, אם אני מדברת על המגילה הזאת כצומת של החלטות, אז נעמי מקבלת החלטה מאוד חשובה. למרות כל האסון הנוראי הזה, היא מקבלת החלטה לקום וללכת הלאה, זאת אומרת, להוציא את עצמה מהבור הזה, ולחזור הביתה. זאת אומרת, זו החלטה שהיא ללכת הלאה ולחזור הביתה.
וזו ממש החלטה, זאת אומרת, זה לא שגוררים אותה לשם.
לא גוררים אותה, ואני רק במילה אחת אזכיר את הבן זוג התנכי שלה, mm-hmm. איוב, שגם הוא כל עולמו נהרס והוא איבד את כל אשר לו, אבל הוא ישב, הוא היה די פסיבי, הוא פשוט האמין באלוהים והמשיך הלאה כך. ונעמי קמה ועשתה מעשה, והחליטה לחזור הביתה. אז זה החלטה לא קלה שצריך לעשות. בקלות אפשר להתמכר לחוסר מעש הזה. ואז נשארו את השתי הקלות שלה, והיא אמרה להם באותו רגע, רות ואורפה, אין לכם מה לעשות איתי, תחזרו הביתה, אתם אוהביות, לכו לבית אבא שלכם, ותישארו בעם, בדת שלכם. האמת, ברגע הראשון הם שתיהם, וזה כאילו שהתנך פה עושה לנו... רוצה לתת לנו ראי של שתי החלטות אפשריות. מי שלמד כמוני בתיכון, בטח למד את השיר The Road Not Taken. אז יש תמיד יש כמה אופציות.
רוברט פורסט.
כן, רוברט פורסט, נכון.
הייתה לנו פה מורה קודם.
אז כל הכבוד. אז גם הוא מביא לנו את אורפה ואת רות. הם שתיהם אחיות, שתיהם היו נשואות לשני אחים.
כן.
שניהם נפטרו, ושתיהן עכשיו עומדות עם נעמי. נעמי אומרת להם, שלום, אני חוזרת הביתה. לכו, אל תבואו איתי. ושתיהן מחליטות לצאת איתה. עכשיו, מה קורה בהמשך הדרך?
זאת אומרת, זו נקודת ההחלטה.
כן,
העסק נגמר, המשפחה התפרקה, הן יכולות לחזור לעניינים שלהם, להמשיך לפרק ב' שלהם, והן דובקות ב...
בתחילת הדרך, שתיהן הולכות יחד עם נעמי, הן מתחילות כן. את הדרך, ואני מזכירה שפעם זה לא היה מכוניות ומטוסים, זה ללכת בדרך הרבה שבועות, הרבה סכנות, כן, רעב וכו'.
מברידים ברגליים,
אוקיי. מברידים ברגליים, בדיוק, אוקיי. שודדים. ואז נעמי שוב פונה אליהם, ואומרת להם, תשמעו, תודה לכם שהלכתם איתי כברת דרך, אבל באמת אין לי מה להציע לכם, אני כבר... כן. אני כבר לא יכולה להביא לכם בנים. לכו, תחזרו אחורה. וכאן זה הצומת של שתי האחיות האלה, בעצם ניצבות כמו מול ראי.
כן.
אחת, שזאת רות, שעל שמה נקרא המגילה, היא בוחרת ללכת עם נעמי. היא דבקה בה.
וזה המשפט ה...
זה המשפט הכי חשוב. רות דבקה בה. היא מתמסרת לגמרי, הולכת לגורל אחר.
אבל יש שם, באשר תלכי אלך.
רגע, והיא אומרת לה, ושוב, היא אומרת לה, באשר תלכי אלך, עמך עמי, אלוהייך אלוהי, והיא אומרת משפט מאוד מאוד חשוב, סליחה, והתיאור של התנ״ך הוא תיאור מאוד חשוב, כשהיא אומר, רות דבקה בה, רק עוד פעם אחת בתנ״ך הוא משתמש בתיאור הזה, וזה דבק אדם באשתו. אז אפשר לראות איזה...
הכוח נשי שהוא...
קשר מטורף, היא מתמסרת אליה עד הסוף, כמעט כמו שאדם מתמסר לאשתו. מהצד השני, אורפה, שהיא אחותה, שהיא הראי שלה,
כן.
היא חושבת, והיא מחליטה לחזור חזרה. עכשיו, זאת מבחינתי, זאת החלטה חשובה מאוד.
וזה לשם בעצם לקחת את הסיפור הזה, להחלטות ש... הסיפור של רות הוא לא נגמר שם במקרא, הוא ממשיך ביומיום של כולנו.
נכון. עכשיו, שוב, כמו שאמרתי, כשכל אחד, כשהוא שומע סיפור מהסוג הזה, יש לו נקודת הזדהות לאחת מהדמויות. וגם כשאני מספרת לעצמי את הסיפור הזה, בחיים שלי עכשיו, שהתיירות כרגע סגורה ואין לי לאן להמשיך הלאה, אני מסתכלת על שלושת אנשים האלה, אני חושבת, למי אני הכי מתחברת? לזאת שהיה לה כוח לקום ולרוץ הלאה?
כן.
או לזאת שהתמסרה והלכה אחרי מישהו אחר? או לזאת שפשוט החליטה לחזור חזרה למשהו אחר?
אשכרה, נקודת החלטה. דיברנו, כשסיפרת לי על הדברים האלה, היה איזה שיר ככה שהתיישב לתוך הסיפור הזה.
כן, אני חושבת, תראה, כל החלטה בעצם מובילה אותך לדרך,
כן.
לתוך מלא שבילים שיש, ואחד השירים שאני הכי אוהבת שמדבר על הדרך שלי, הוא גם מדבר על שירים שאני מאוד אוהבת, ולשיר זה הדרך שלי, שכתב...
עידן עמדי.
עידן עמדי, כן. אבל אני אוהבת אותו בביצוע של דיאנה גולבי.
אז קיבלת אותו. היא אומרת שם, מגרונו של עידן עמדי, לילה אל הבית, עכשיו מגיעים אלפי חלומות, מחכים בפתח הדלת, לאט לאט מתקדמים, עומדים בשורות. יש אחד שמביט לשמיים, יש אחד שמסתכל לאחור בתפילה, הוא פותח ידיים, ואולי זה הזמן שלך לבחור. זה הזמן שלך לבחור.
לאט מציפים את הלב הספקות נכנסים בתוך השער עכשיו מגיעות גם אלפי שאלות יש אחת שעוצמת עיניים ואחת מנגבת מעות המנגינה על עצמה שוב חוזרת ואולי זה הזמן שלך להיות זה הזמן שלך להיות השירים שכל כך אהבת ממלאים את ראשך זאת הדרך שלך שבילים עמוסי מנגינות מובילים לביתך זאת הדרך שלך כל מה שלא העזת כל מה שמזמן כבר ידעת בליבך עוד מונות זאת הדרך שלך זאת הדרך שלך בליבך עוד מונח זאת הדרך שלך זאת הדרך שלך זאת הדרך שלך
כן, זו הדרך שלך תודה למיכל ססון מאדמה רוח אישה ואני חושב ש... כשעבדתי על התוכנית הזאת, התחבר לי הקמה והשיבולים והחיטה והסעורה וקש ו- וכל מיני דברים, דברים אחרים ש- שיש בהם, שיש בהם, דעת, הדברים גדולים שבשדות או באותו ים של שיבולים. ואני חושב ששדות גולדברג של מאיר אריאל, האומנם, את תלכי בשדה של לאה גולדברג ו... כמו צמח בר של רחל שפירה התחברו לי ואמרתי אני חייב לבדוק את זה. אבל בשנייה שהתחלתי רק ככה להתחבר לתוך האינטרנט, הגעתי לאופר גביש. הגעתי לאופר גביש, אפשר למצוא, הוא חוקר זמר, הוא מנחה שירה, הוא גם זה שהמציא דבר חדש שנקרא טיולים מזמרים, הוא עושה את זה בצורה יפהפייה, הוא סיפר לי על זה, אפשר למצוא אותו ברחבי האינטרנט, והוא עשה שם עבודה מאוד יפה, ואמרתי, בוא נשמע אותו. אופר, אתה איתנו?
אני איתכם, יפה, כן.
איזה כיף שאתה פה, תודה. תודה רבה שהסכמת.
תודה שהזמנת.
כן. אופר, אתה באת מהצפון הרחוק למרכז כדי להיות עם המשפחה הקרובה שלך, עזבת לרגע הכל כדי לספר לי את החיבור הזה של השדות של, של מאיר אריאל, עם של לאה גולדברג וכן הלאה. מה, מה קורה שם?
תשמע, זה לא מובן מאליו, וזו התפתחות בתחקיר אחרי השיר הזה, כי כשמאיר אריאל הוציא לאור את שירו בתקליט וגלוי עיניים, גם זה שמוזר, אבל כשהוא מוציא את זה בתקליט וגלוי עיניים, את השיר ילדתי שלי, אל תלכי בשדה, הוא קורא לו שדות גולדברג, ואף אחד לא קישר את זה. עכשיו, אני הולך להופעה של מאיר אריאל בקיבוץ שלי, קיבוץ יפתח, הזכרת את הצפון, כן. אז נגיד את זה בשמו, ואני ככה משחיל לו שאלה, בלי הכנה, בלי כלום, אני שואל אותו, מי זה גולדברג? והוא הוא נשתל. לא
צריך הרבה אומץ לזה, אני חייב להגיד לך, אופר, להסתבך עם מאיר במילים.
אז בסוף הוא אומר לי, לא יודע, קראתי ככה. עכשיו, כשאני קורא את השיר, את תלכי בשדה, אין שם את המילה גולדברג, המילה לא מופיעה בתוך השיר, אין קשר. זהו, ואז הוא אומר לי, אני לא יודע, אני לא יודע, זה אחר כך, קצת אחר כך הוא נפטר. ואיפשהו בתחילת שנות ה-2000, כתבתי על השיר הזה, בספר שהוצאתי, ואמרתי, אני מוכרח למצוא, אז הלכתי לראיין את תרצה אריאל.
אשתו.
אשתו, כן. אמרתי, תגידי, מי זה גולדברג? היה לכם, זה חבר גולדברג?
אולי מישהי, לך תדע.
ואז היא אומרת, שמע, הוא אהב את לאה גולדברג, אולי רצה להכניס אותה לשיר, אני לא יודעת מה זה היה. והמשפט הזה, אני ציטטתי אותו בספר, ולא התעכבתי עליו, זה לא פתר לי כלום. וחבר שלי, אורי הייטנר, מי שמשוטט באינטרנט, רואה אותו הרבה, כותב בלוגים, חרוץ, מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, אולי הוא דיבר אל לאה גולדברג.
וואלה.
ואז הלכתי, זה היה רעיון, רעיון מדהים, אורי הייטנר הוא מאירולוג בכיר.
מאירולוג זה אחד שמכיר את מאיר אריאל.
מדעי מאיר אריאל.
לגמרי.
עכשיו, תשמע, שמתי זה מול זה.
כן.
שמתי זה מול זה. את השיר של מאיר אריאל, שדות גולדברג, ואת השיר של לאה גולדברג, שאין לו שם. על השיר אין שם. הוא מתפרסם ב-1943, תחילה בעיתון דבר, ומיד אחר כך בחוברת שנשלחת אל חיילי ישראל שיוצאים לחזית באירופה.
כן,
43.
זה מדהים באמת. הוא נמצא בפרסומים שונים, במקומות שונים, תחת השם האומנה, ובמקומות שונים זה את תלכי בשדה, נכון?
ובמקור אין לו שם. שלוש נקודות.
ממש.
גם בעיתון וגם בספר.
מדהים.
ואז חלק שחווה הרבה שנשם אותו בתקליט, היא תצחה לתת שם.
כן.
אז היא לקחה את... חלק לקחו את המילה הראשונה של השיר, וחלק לקחו את... כאילו את הפזמון. אז כן. עכשיו, אני שם את השירים זה מול זה, ואני רואה הצלבות מדהימות, לא פחות מהמילה.
כן, אני ראיתי מדהימות. את הטבלת השוואה הזאת אצלך באתר, באתר שלך, ו... שם סימנת את זה הכי ברור שיש, זה מדהים, זה ממש אותו שיר.
בוא נראה רגע, היא אומרת, את תלכי בשדה, והוא אומר, אל תלכי בשדה. זאת אומרת, זה עוד אחת, היא עוד רעת הבדילה. כן. ויש שם, כמו שאמרת, השיבולים ידקרו, ואצלה היא נשרטת גם כן מהריצה. פה יש עלי אספסת, שם יש עלי בננה, כאן השדה זהוב, ושם השדה מוזהב. פה מרחב שדה, וכאן שדה ירחב.
אתה יודע, אני ראיתי באיזה פרשנות, השדה המוזהב, לאיזה משהו כזה יותר פסיכודלי, שאולי קשור בחומרים מסוכנים ואסורים.
הכל בסדר.
הכל בסדר.
קודם כל, זה מוציא את השיר.
כן.
השיר לא נכתב כשיר נשי, שבו... נערה מגלה את נערותה והולך בשדה ומישהו מזהיר אותה, אלא זה שיר שואה. אני לא בטוח שמאיר אריאל זיהה את הקשר הזה, כי זה השיר הוא באמת, הוא רק נרמז, רק ממש ממש בסוף היא אומרת, השריפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם. פתאום שמה... פתאום שם מסתבר שזה לא סתם שיר נשי, שיר לנערה. זהו, אז השוויתי בין הדברים.
אתה יודע, אני ככה תוך כדי הדברים שלך, אני חושב על זה ש... אולי פעם הייתה איזה משהו שהוא יותר פומפוזי עם הרבה פאטוס של לאומיות, ואנחנו למדנו לאורך השנים להתכנס מתוך הכולל לפרטי שלנו, ולפעמים יש גם תופעה כזאת, זאת אומרת, כאילו, אנחנו מעדיפים להסתכל דרך עצמנו אל המרחב. זאת אומרת, יש את השיר של ארקדי דוכין, מי אוהב אותך יותר ממני, וזה לא, זה שיר אהבה בעצם למדינה. אז גם כאן היא לקחה את הסיפור הפרטי, או את החוויה הנשית הפרטית, כמו מאיר, והשליחה את זה אל השואה המטורפת, או על
הסיפור
הגדול.
אתה נוגע פה בוויכוח גדול מאוד,
כן.
שהתרחש בשנות ה-40 בקרב האצולה השירית בארץ. כי שלונסקי ואלתרמן אומרים, אי אפשר עכשיו לכתוב שירים אישיים, אנחנו צריכים לכתוב שירים לאומיים.
כן.
ואומרת,
מגויסים.
ואתה ממש נגעת כאן בוויכוח מאוד מעניין, ולגולדברג אומרת, אני ממשיכה לכתוב גם אישי, והנה שיר שהוא אישי, ואתה צודק, הוא גם מכוון מאוד רחוק, מאוד גבוה, מאוד לאומי. עצם העובדה שבחרו לשים אותו באותה חוברת, חוברת שנקראת בשר, שנתנו אותה, חיכו מתנה לחיילים שיוצאים לחזית, אני חושב מה היה קורה עם היום, אנשי גולני היום מקבלים חוברת עם שירים וצאתם לקרב. מי כתב שם? מי כתב שם? יעקב פיכמן, אשר ברש, עגנון נתן שירים, וגם לאגוד.
כן, אז אנחנו... אנחנו, כן, זה ימים אחרים, זה סיפורים אחרים, וקינת סופרים תרבה חוכמה, ואיך אמרת, האליטה של הוויכוח הגדול, וזה מייצר שיח מאוד יפה, ומאוד, תראה, סוחף כבר כמה, 70 שנה, 80 שנה, אני יודע.
עכשיו, כמעט 80. וואלה. עכשיו, ישיר זה חוזר ומבוצע כל הזמן. והייתה לי חוויה מאוד גדולה שבשנות ה... בתקליט שנקרא עבודה עברית,
כן.
בשנת יובל ואחר כך בשנת ה-60, למדינה נתנו לכל מיני זמרים לעשות ביצועים חדשים לשירים. עכשיו תשמע, אני עושה הכנה לקבוצות שיוצאות לפולין, ואני מגיע לעיירת פיתוח, ואני אומר לעצמי, מה אני אתחיל עכשיו להגיד להם ולגולדברג וזה?
כן.
ואז בא לי פתאום, על ההתחלה אמרתי, שלום חברים, מה נשאיר לכם? מה דעתכם על שלומי זרנגה?
וואלה.
כל הראשים התרוממו, וואלה, הוא בא לשמיע לנו שלומי זרנגה.
רגע, שנייה, אופר, אז זה אתה, אני עושה ככה עם האצבע וככה לכיוון שלך, זה אתה ששם אחרי על החיבור הזה בין זרנגה לשיר?
לא, 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 לא. אבל כשמצאתי ששלומי זרנגה שר את השיר הזה, בתקליט עבודה עברית, ניצלתי את זה. זה עזר לי מאוד להתקרב אל הנוער.
נהדר.
כי ברגע שאמרתי, בוא נשמע שלומי זרנגה, אז כל האוזניים יזדקפו, ואז שמתי את השיר הזה.
וזה לגמרי... זה לגמרי החיבור הזה שאתה עושה כל כך יפה בין, בין, בין מקומות ואנשים למילים כתובות ולמוזיקה ולשירים. השירה המטיילת או הטיולים המזמרים. אופר, אני רוצה קודם כל להגיד לך ממש תודה שהתפנית מענייניך ומשפחתך להיות פה איתי, ועל הדברים המדליקים האלה ששמעתי ממך. אני נורא אשמח להמשיך לשמוע אותך בהזדמנויות כאלה ואחרות. תודה שהיית פה.
אנשים יכולים למצוא את לכתוב את השם שלי.
כן, אתה מופיע שם באינטרנט באינספור מקומות, ואתה מגיב, ואתה מאוד פעיל.
אבל יש אתר.
אפשר להגיע אליך באתר, כן, ראיתי את זה.
גבישו.com. ואז יש שם גם המון סיפורים על שירים, וגם... כמו שאמרת, התכתבויות, אני שולח סיפורים.
אז אנחנו ניפרד בחיבוק גדול, מצידי גם קצת פחות לפי ההנחיות.
סרנגה בסדר?
ועם סרנגה, כן, שמתי אותו פה עם, איך הוא אומר שם, בלשונה של לאה, אמנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה ותלכי בו כאלה חתם. אז תודה.
יופי. חג שמח.
חג שמח.
יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה ותלכי בו כאלה חתם. ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי אספסת, או שלפי שיבולים יתקרוך ותמתק תקירתם, או מטר יסיגך בדד טיפות עבד אופקה על כתפי חזך צברך וראשך רענן, ותלכי בשדה הרטוב וירחב בך השקט כאור.
בשולי הענה.
מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
וואו, וואחת שיר. שבועות זה חג מתן תורה, וסביב התוכנית הזאת של היום, במסגרת שיטותיי במרחב שאני מרגיש איתו הכי חם ובטוח, מצאתי את עצמי מחליק ומחדד כל מיני נושאים ומחשבות עם הדר. עם הדר צוברי. אדר באלף. אדר הוא חבר ממש יקר, הוא גם קולגה שמתעסק בפרויקטים כאלה ואחרים מבוני ירושלים, לא פחות ולא יותר, והוא גם ירא שמיים. והוא הסכים בצינתו הרבה, היה צריך למשוך אותו קצת באוזן, לשתף אותי בתובנות שלו על, על הסיפור הזה של מתן תורה. אדר, אתה איתנו?
אלן אלי, כן, מה? אני איתכם.
סבבה, ותודה שאתה פה. איזה כיף.
איזה כיף להיות איתך.
כן. תגיד לי, אדר, מה הקטע הזה של מתן תורה? הרי לא, בכלל בחרו בנו, ולא ביקשנו להיבחר, לא ביקשנו וקיבלנו. התורה זה לא פשוט, חתיכת סיפור. מה קורה שם?
האמת היא, זה באמת סיפור שמלווה אותנו כבר קצת יותר מ-3,000 שנה. הייתי שואל אולי איזו שאלה מעניינת לגבי השם של החג. זה חג מתן תורה, לא חג קבלת התורה.
וואלה.
זה באמת, יש פה איזה מין, אני חושב שאלה מעניינת. החגיגה היא בדרך כלל של זה שמקבל, לא של זה שנותן.
נכון.
ואנחנו פה בעצם, מה באמת קרה פה? כמו ששאלת, האם באמת קיבלנו? האם באמת רצינו? כן. אולי בכלל הכריחו אותנו? אז באמת, תראה, עם ישראל היה בסופו של דבר עם של עבדים, שהיה צריך לבסס את עצמו כעם, ובמסגרת הסיטואציה הזאת הוא מגיע תוך זמן קצר מאוד לאיזשהו שיא. בעצם שיא מאוד מאוד גדול, שבשיא הזה בעצם הוא מקבל את ספר ההנחיות או ספר ההדרכה לאיך הוא אמור להתחיל להתנהג עכשיו.
אבל רגע, שנייה, מה בעצם, אתה אומר ספר, את המניואל, כאילו ספר ההדרכה.
ממש כך.
מה קיבלנו שם? כאילו זה... מה
קיבלנו? הייתה שם, ככה מספרים, כן? אומרים שהייתה שם הפקה מאוד מאוד רצינית. הרבה אש ועשן והרבה קולות, רעמים וברקים, יש שם תיאור מאוד יפה בספר שמות של המעמד הזה, ובתוך המעמד הזה נאמרים 10 דברים, 10 הדיברות, אלה הדברים שכנראה נשמעים בקול, ואת זה העם שומע.
כן.
ואם נסתכל באמת מה התוכן של אותם 10 הדיברות האלה, אז נראה שבעיקר יש כאן את אותו כלל גדול בתורה שאמר רבי עקיבא, יש כאן את ואהבת לרעך כמוך. יש כאן מתוך 10 הדיברות לפחות 7 או 8 מהם מתייחסות לכל הנושא של היחסים הבין אישיים, שלך עם חברך, שלך עם עורך, לא תרצח כמובן, אין לך רשות ליטול חייו של מישהו אחר, לא תגנוב, אתה צריך לכבד את רכושו של החזר שלך.
קיצור, ההתעסקות שלנו, עם הרשויות, זה באמת הדבר המשני, זה הבא בתור. קודם כל, אנחנו בינינו.
לשיטתי ולתפיסתי לפסות, ולגמרי כך. זאת אומרת, אם אין אתה ואהבת לרעך כמוך, כל המסגרת פשוט לא מחזיקה. פשוט לא מחזיקה, אין לה על מה להישען. וזה באמת, אני שואל את עצמי, האם באמת קיבלנו את מה שנתנו לנו שם? ואני חושב שזו שאלה שכל יהודי צריך לשאול את עצמו, האם באמת קיבלנו?
קיבלנו, זה אומר, הפנמנו וישמנו.
הפנמנו ויישמנו, בוודאי.
תגיד לי, אדר, החגים הרי אצלנו הם הרי סוג של, הם סמלים, אנחנו לא ממש עושים, אנחנו מסמלים משהו, אבל במקרה הזה של מתן תורה ויציאת מצרים, אנחנו ממש יד ביד עם עם ישראל, הולכים איתו יום אחרי יום, 7 שבועות מהיום שיצאנו ממצרים, עד היום שעכשיו מקבלים את התורה, ואנחנו כאילו בזמן אמת, אנחנו בתוכנית ריאליטי עם עם ישראל ברוורס של 3,000 שנה. מה היה כל חשוב שם?
נכון, האמת היא שזה באמת, יש פה שני חגים שהם נמצאים בקצוות של הספירה הזאת, פסח ושבועות. הייתי אומר אולי משהו מקביל שיש, שאולי ככה טיפה למזכיר, יש אולי את חנוכה, שבו אנחנו כל יום הולכים ומוסיפים נר, ובעצם סופרים ככה את 8 הימים,
כן.
אבל מה שיש כאן בעצם, יש פה אני חושב משהו אחר. יש כאן כבוד לזמן, אם נקרא לזה ככה. כשמתחילים בפסח, סליחה, כן, הייתי פה איזו תקלה קטנה עם זה.
יש לנו מאזינים, אדר, יש לנו מאזינים.
כן, כן, יש מישהו כנראה.
מה זה? כולם.
אז ככה, אם נחזור לפסח, בעצם לפסח, כשעם ישראל יוצא ממצרים, קורה דבר מאוד מעניין. המצווה הראשונה שהוא מקבל, בעצם עוד לפני יציאת מצרים, ועוד לפני הציוויים שלו להתכונן ליציאה עם אותו קורבן פסח וכו', המצווה הראשונה שהוא מקבל זה החודש הזה לכם, ראש חודשים. הוא בעצם מצטווה לקדש את הזמן. זאת אומרת של עובדים, שקודם לא שלט לא בגורלו ובטח לא בזמן שלו, מצטווה עכשיו לשים שעון על היד ולהתחיל לשים לב למה קורה בשניות הבאות, בימים הבאים, בחודשים הבאים, ולהיכנס לתוך איזושהי מסגרת של זמן. הוא אמור עכשיו להתחיל לנהל את הזמן של עצמו. וואי. אנחנו שנינו מכירים את המשימה הלא פשוטה הזאת.
ניהול זמנים, לוחות זמנים.
כן, לוחות זמנים וניהול זמנים וכל הדברים האלה. ויש פה באמת, יש פה מימד זמן מאוד מאוד מעניין. יש פה מחזוריות שאנחנו פוגשים אותה, מחזוריות שבועית, שאנחנו ראשון עד שבת של שבוע, ויש לנו את שבוע של שבוע שנים של שמיטה, ויש לנו את 50 יום עד שבועות, ויש לנו 50 שנה ליובל. זאת המחזוריות הזאת והזמן הזה, בעצם מתחילים להיבנות כאן, בעצם מפסח ועד לשבועות, וזה בעצם הופך להיות המסגרת שבתוכה מתנהל עם ישראל. ואם תרצה, בקצה שלה, אחרי שהגדרנו לוחות זמנים, אז יש גם את הכללים. מה עכשיו הולכים לעשות בתוך הזמן הזה?
מה הולכים לעשות, כן, הולכים לעשות. זה בדיוק השיר שדיברנו עליו, לא? של אהוד בנאי, לא?
כן, אני, השיר אני הולך, של אהוד בנאי, שיר אולי אחד לא מהיותר פופולריים שלו, אבל אני לפחות מאוד מתחבר לכתיבה שלו. יש שם, כן, אם תרצה, יש פה 2.5 שורות, שמאוד מאוד מדברות עיניי. קודם כל, העניין של אני הולך. אני הולך, אני פשוט כל הזמן הולך, אני כל הזמן בתנועה. הייתי אומר, ממש כמו היהדות שלנו. היא אמנם כתובה, אבל היא גם משתנה כל הזמן. היא משתנה סביב הטקסט הכתוב, אבל היא משתנה. יש פה עוד איזה שתי שורות שהוא כותב, לא שייך למגזר, לא נכנס למגירה. אני לפחות באופן אישי מאוד אוהב לראות את עצמי בלא נכנס ולא שייך.
אני לא יודע לאיזה מגירה אתה כן רוצה להיות שייך או לא, אבל תקשיב, אתה אצלי במגירה. אתה אפילו על השולחן וככה אתה נמצא שם לא בתוך הרימה.
יש מגירות שטוב להיות בהן, בוא נגיד ככה.
אני רוצה להגיד לך, קודם כל, תודה רבה שעזבת את ענייניך הרבים, וכדי להיות איתי פה.
זה נורא כיף.
זה תמיד כיף.
גם לי.
ושתהיה לנו חג שמח, אני אשמיע לך את אהוד בניי, את אני הולך, לא לך, אלא לכולנו, ויאללה, שנהלך דרכים טובות.
יאללה, על הכיף הקלי, תודה רבה, ושיהיה באמת חג שמח, ומיד אחריכם שבת שלום.
אמן, ביי ביי.
ביי, להתראות.
אני הולך באופן די קבוע, הרופא אמר, זה יעשה אותך רגוע, זה טוב ללב, גם לכבד, זה טוב מאוד, לרענן, נותן למערכת לעבוד. אנשים חולפים, גם הם הולכים, פה ושם שומע, רסיסי מילים, לא מדבר, מה כבר יש כאן להגיד, הולך ישר. משתדל לשמור על קצב להתמיד. אני הולך, אור עולה בחלונות, ערב יורד, מריח חביתות, פה ושם רואה צלליות בחדרים, רסיסי חיים של אנשים אחרים. עכשיו שקט, חלפה לי מתסכלת, כאן לא רחוק נפל אחד, ותמיד אני מרגיש כאן את המתח באוויר, בא עם הרוח ממלא את כל העיר. עכשיו הכל זורם, אדם פה שתגיע. אני הולך דרך ערים מאושנות, דם על האספלט, צעקות שבר וקינות, טיול קצר בין הארבעים. אני הולך כך לפחות שנות אלפיים, הרחובות בהם הלכתי לבית ספר, כשהייתי מדמיין את הכביש, נהר זורם, הולך במדבר עד שעבור את הירדן. אבא ואמא מחכים לילד הזקן. אני הולך בעיר מוכרת וזרה, לא שייך למגזר, לא נכנס למגירה, הלב שלי פתוח, פה ושם גם מהבהב, הולך ומתרחק, הולך ומתקרב. עוד סיבוב סביב אותה כיכר,
עד שתגיע אני הולך בשדות הבר המעטים שנשארו בין מגדלים לקניונים סורק תחנות לא קולט את המקום עומד על גשר ההלכה מחפש את דרך השלום עכשיו הכל זורם אדם בוער אני מזיע הרופא אמר טוב ללכת כל יום קצת עד שתגיע
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול.
אנחנו מדברים על פרשת השבוע. אמנם אנחנו בשבועות מדברים על מתן תורה ומדברים על עשרת הדיברות, אבל יש גם פרשה שהיא גם היא פרשה. חתיכת פרשה. ושוב, לעניין הזה את הבאתי לצידי את מיכל ססון מאדמה רוח אישה. אני מקווה שיראו אותך לפחות בהמשך. אבל אנחנו נשמע כדי שספר לנו על פרשת השבוע.
אהלן, איזה כיף. אז כמו שאמרתי גם קודם, אני מאוד מאוד אוהבת סיפורים, ובמיוחד אני אוהבת לראות איך הם קשורים לחיים שלי, לחיים של כולנו. השבוע אנחנו מדברים על פרשת נשא, או נשא. כן. אנחנו שוב בתקופה אחרת, אנחנו לא במגילת רות ואנחנו לא במתן תורה, אנחנו בערך שנתיים אחרי יציאת מצרים, ועם ישראל מקים למשכן לאלוהים, אחרי שהוא מקבל הוראות מאוד מאוד מדויקות, ועכשיו הגיע הרגע בפרשת נשא, שבו פותחים את המשכן, זה אירוע השקה מה שנקרא. ואני במוחי הקודח, אני אוהבת לדמיין את הסצנה הזאת שכמעט 3 מיליון אנשים שנפקדו בפרשה הקודמת, פרשת במדבר, עומדים ומחכים לשמוע מה קורה ואיך ייגזר הסרט. וכל אחד מהמשפחות של שבט לוי מקבלת את התפקיד שלה, ואז הנשיאים של השבטים, כמו שאנחנו זוכרים, יש לנו 12 שבטים בעם ישראל, לכל אחד מהם יש נשיא, וכל נשיא צריך להקריב קורבן. אז כמובן בשם האיחוד של עם ישראל, בהתחלה כולם מגיעים ביחד עם הקורבנות שלהם, ואז אלוהים באותו רגע ממש נזעק, והוא מצווה את משה, נשיא אחד ליום. נשיא אחד ליום.
אחד, לא כולם ביחד.
לא, אבל יש חזרה, זה ממש, הוא חוזר פעמיים, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום.
וואלה.
וכאן השאלה, אוקיי, מה קורה פה? אם אנחנו עם אחד, אז למה צריך נשיא אחד ליום? מה, עכשיו נבזבז 12 יום על כל אחד יקריב קורבן ביום נפרד? אז כאן, שוב, הדמיון שלי מתגלגל. בעצם עם ישראל הוא בעצם סוג של מכונה. הרי לא כל שבט הייתה לו את אותה תרומה כמו שבט אחר. למשל, שבט לוי הוא בכלל טיפל במשכן. כל שבט היה לו איזשהו ייחוד משלו. אז זה כמו בעצם מכונה מאוד משוכללת. בוא נגיד מכונית. למכונית יש הגה שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל יש גם גלגלים שהם חשובים לא פחות, ויש ברגים קטנים, אומים כאלה קטנים במנוע, שאם אחד מהם יישבר, המכונה לא תוכל לנסוע.
הדימוי הזה מתחבר לחברה, לרקמה של אנשים.
בדיוק. עם ישראל הוא חברה שלמה, שבא לכל אחד ואחד, כל אחד ואחד הוא יחיד ומיוחד, ויש לו חשיבות, והוא צריך להבליט את עצמו. נכון, זהו, אני, הפרשה הזאת קצת מתקשרת לי לחנוכה, בסוף אמרתי, כולנו אור איתן. אז בעצם מה שאלוהים ביקש בפרשה הזאת, זה כל נשיא יבוא ויציג את עצמו באור המיוחד שלו, ואחרי 12 יום, כשכל כל אחד מהנשיאים יקריב את הקורבן שלו, בעצם נוצרה החברה השלמה.
כן.
כל אחד הוא יחיד ומיוחד, וכולנו אור איתן.
כולנו ככה.
כולנו יחד אור איתן כמו
בחנוכה. אנחנו דיברנו על זה שוב בבית, את חובת גילוי בנאות, וגם פה היה איזשהו, היה משהו ששלמה ארצי שדיברתי איתו עליו, לא? כאילו...
כן, שנייה, אבל אתה מרשה לי רק להגיד עוד שתי מילים בשביל לקשר את זה לימים שלנו. אז היום אנחנו במין ימים כאלה שמצד אחד כל הזמן קוראים לעם להתאחד וממשלת אחדות, כן, ואנחנו כולנו ביחד,
דיבורים.
ומצד שני יש פיצול כל כך עצום, שכירים ועצמאים ונשים וגברים וכל מיני כאלה. וכשאנחנו קוראים לאחדות, אנחנו צריכים לזכור שאחדות זה לא אומר שכולם אותו דבר. הציפייה הזאת שכולם יהיו אותו דבר ויתפקדו אותו דבר ויקבלו אותו דבר ויתנו אותו דבר, זה מין ציפייה לאיזה עולם
עידן,
אחר.
כן.
עידן אחר וסוג אחר של משטר. אנחנו חברה פלורליסטית, כל אחד, אז האור שלו, וכולנו ביחד. אור איתן.
אז אנחנו נתאר לעצמנו.
תתארו לעצמכם שהיינו בעולם כזה. תתארו לכם עולם.
יאללה, תתארו. תודה שהיית פה. וזהו, כאילו, בינתיים תודה. אז בוא נתאר לעצמנו את השירים האלה.
פחות עצוב ממשהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים והזמן עובר בלי פחד ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן תתארו לכם קצת אושר כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית והיא מלאת השתקפויות של עצם ושמחה תתארו לכם באמצע יום יפה שמיים עליכם אהבה איתכם כן ככה זה קרה לפתע היא אמרה אני עוד זוכר אותה כמו בסערה תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה תתארו לכם עולם פשוט חדר ללילה בית בגשם רחות עצים לאים בדות ושנינו שיקורים אם ניפרד אני אמות היא לוחשת גועשת תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום ללאורים תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה מה שחסר שום מתמלא מה שהיה פתאום ישנו ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות תתארו לכם באמצע יום יפה שמיים עליכם הערבה איתכם כן ככה זה קרה לפתע היא אמרה אני עוד זוכר אותה כמו בסערה תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה תתארו לכם עולם יפה פחות עצוב ממשהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תדעו לכם עולם יפה, יהיו בתוך החושך, עולם פשוט, תדעו לכם קצת אושר.
כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים עם אלי ססון, עכשיו ברדיו סול. אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
איזה יופי. רציתי להגיד לכם תודה, רציתי להגיד לכל האורחים שלי תודה שהיו פה איתי בתוכנית של היום. התוכנית של היום הייתה הרבה יותר ארוכה או מורכבת ממה שחשבתי שהיא יכולה להיות. ובעצם זו הייתה הזדמנות מצוינת לנסות לחבר את כל המרכיבים השונים של החג. על חלק גדול מהם בכלל לא הספקתי לדבר, על הנושא הזה של ביקורים, והנושא הזה של שיבת המינים, והנושא הזה של של החגיגה הזאת שיש בה מין הישראליות. ויש דבר אחד שאני לא אגמור את התוכנית הזו בלי לספר עליו, ששבועות איכשהו בילדות שלי מתחבר למין חג מים. זה לא שמחת בית השואבה, אבל זה איזשהו מנהג שהגיע מצפון אפריקה, שבו היה נהוג לסוך אנשים אחד בשני במים, אולי סוג של טהרה, כדי לצ'פר את השנה של אחר כך. ואיכשהו זה התגלגל לאט לאט והפך להיות בעצם איזה חינגה אחת גדולה של מים. וזהו, זה סוג של מים מתוקים, מים מתוקים לגמרי, שממש כמו אצל מאיר אריאל, שאיתו אני אסיים איתכם את השיר. אני רוצה להיפרד מכם ולהגיד תודה, תודה שהייתם פה, תודה לכל מי שעזר לי, תודה למיכל, מיכל ססון, והדבר הוא הכישה שהייתה פה איתי בשני אייטמים פייפיים, לאדר צוברי ולאופר גביש, שיהיה לנו חג שמח.
מסרת קל אם בכלל להצגות שלי היא לא קהל אפילו שרוצה אותי כבר דוחה כל גינונים של מחזר דווקא אז אני אוהב אותה יותר אהובתי כמו ארץ מדבר יש בה ניקיון בוהק וצח שאם אני מעט מלוכלך אפילו שרוצה אותי כבר לא תיתן להתקרב לא תיאטר כאז אני אוהב אותה יותר דווקא אז אני אוהב אותה יותר היא לא אוהבת כשאני מדבר היא אומרת שאני משקר אפילו בשתיקה אפילו